שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. המלחמה הקרה בין רוסיה למערב חוזרת, אנחנו נשאל מה זה אומר, מה הסיכויים של המערכה באוקראינה להתפתח למלחמת עולם שלישית. טוביה גרינג ואלכס גרינברג ידברו על האינטרסים הזיים והשונים בין רוסיה לסין, ומה נותר למערב לעשות. בהמשך, על רעש. זה אחד המפגעים המרכזיים של החיים המודרניים. צפרי רינת ויונה קרוננברג ימליצו לנו לברוח מהמסיבות ולהתונן על מסעיות לפינוי זבל. ננסה להבין איך חשיפה של שניות בודדות לרעש עלולה לגרום לנזק לכל החיים. ולבסוף על הבטמן החדש, מעיין רוגל ממליצה לרוץ ולראות, נדבר על הגיבור האמריקאי, על השינוי בדמות הנבל וההבדלים מספיידרמן או איירון מן.
Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
מחבר 1984, ג'ורג' אורוול היה כנראה הראשון שהשתמש במונח הזה. באוקטובר 1945, זמן קצר אחרי סיומה של מלחמת העולם השנייה, הוא הזכיר מלחמה קרה במאמר תחת הכותרת "אתה ופצצת האטום". חצי שנה לאחר מכן כתב אורוול שרוסיה הכריזה מלחמה קרה על האימפריה הבריטית. 46 שנים לפתעה המלחמה הקרה את האנושות, לא רק את בריטניה, בעיקר את ארצות הברית ואת המערב, עד נפילת ברית המועצות ב-1991. היום אנחנו נשאל האם המלחמה הזו חוזרת, מי הצדדים הלוחמים וכיצד תיגמר המלחמה הזו. איתנו שניים, טוביה גרינג ואלכס גרינברג, שניהם ממכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. שלום.
שלום.
גם הפעם פוטין מזכיר פצצת אטום. כשיש פצצת אטום אנחנו עכשיו מדברים על מלחמה קרה, או שבעיקר אנחנו עכשיו מתמקדים במלחמה החמה, מה שקורה באוקראינה בשטח?
אנחנו מתמקדים קודם כל במלחמה חמה, כפי שהיא מתנהלת עכשיו, והאיום של פוטין בפצצת אטום זה משהו חריג ביותר שמעולם לא היה במהלך המלחמה הקרה האמיתית. יש הרבה הסברים, אבל צריך גם לזכור שכפי שמראה ההתנהגות של ההנהגה הרוסית, אין שם שום חישוב אסטרטגי ומחושב. פוטין באמת עשה מיסקלקולציה, הוא לא ציפה לעוצמה כזאת של הסנקציות שלא היו במהלך הכיבוש של קרים וגיאורגיה.
לא ציפה גם לאחדות כזאת של המערב.
נכון, הוא לא ציפה. והאמת היא שכאשר רוסיה מאיימת בסנקציות נגד, אין לה הרבה מה להציע חוץ מהנפנוף בנבוט גרעיני.
מה זה אומר לא ציפה? לא עושים לפני זה הערכת מצב, לא מדברים על מה האפשרויות של המערב, הרי דיברו על מערכת סוויפט, הניתוק הבנקים, על כל הדברים האלה דיברו כבר לפני, היו איומים של ביידן די מפורשים. אפשר היה לחשוב שזה התסריט הכי היום מבחינת רוסיה?
אני יודע שזה נשמע בלתי הגיוני ולא סביר, אבל אין דבר כזה הערכת מצב מודיעינית או אסטרטגית ברוסיה או במשטרים דומים. מכיוון שכל הערכה כזאת מבוססת לא על אידיאולוגיה, אלא הנחות מוצא. אם נסתכל בהנהגה הרוסית, לא רק פוטין, נראה אנשים באמת די צרי אופקים ופרימיטיביים, כי הם באמת כאלה, אין שם אנשים משכילים שלמדו במערב, שדוברי אנגלית חוץ מלברוב, הם באמת לא מבינים מה זה ניתוק מסוויפט, ואם התפיסה הרווחת ברוסיה, שארצות הברית מפתחת למשל מעבדה לנשק ביולוגי באוקראינה, כולם נאצים שם, אז זה מה שקורה.
אם אנחנו נחשיף למשוואה הזאת את סין, שקצת מזגזגת בסיפור הזה, מצד אחד נמנעה באום בהצבעה נגד רוסיה, מצד שני כן אומרת רוסיה היא חברה אסטרטגית, אנחנו ממשיכים לעבוד איתם.
אפשר להתייחס לגישה הסינית כאמביוולנטית ביחס לרוסיה, אבל ההתעקשות של סין להימנע מקריאה לילד בשמו, זאת אומרת לפלישה לאוקראינה, כפלישה לאוקראינה, ויתרה מכך, ביום ראשון, וואנג יי, המזכיר המדינה ושר החוץ, במסיבת העיתונאים השנתית שלו, הוא אמר שלא משנה מה יקרה, אלו מאמורות בדרך שיהיו והסביבה החיצונית, היחסים האסטרטגיים המקיפים של תיאום לעידן החדש בין רוסיה לסין לא השתנו. ההפך, הם רק הלכו והתחזקו. וזה ברמה אופטית, זה לא נראה טוב, במיוחד אם אתה יושב באוקראינה.
אם דיברנו על מיסקלקולציה, אז פה במקרה של ביידן, הוא כל הזמן נימר על סין, גם טראמפ לפניו דיבר שהמלחמה הקרה אולי תהיה מול סין, ופתאום באה רוסיה ומפתיעה אותם.
כן ולא, השימוש במלחמה קרה הוא קצת בעייתי, וחוקרים של סין הם נמנעים משימוש בו מכמה סיבות, קודם כל מההבדלים המהותיים בין תקופת המלחמה הקרה דאז למצב הנוכחי של היריבות האסטרטגית בין סין לארצות הברית, ואם אתה מוסיף את רוסיה למשוואה, שאתה יודע, היא קטנה אבל חשובה, הבדל החשוב ביותר שציינתם בקצרה זה הפריסה של נשקים גרעיניים, שבמלחמה הקרה הייתה פריסה קדמית של נשקים טקטיים, מה שלא קורה כרגע בין סין וארצות הברית ואפילו לא קרוב לשם. כמו כן יש לך אינטגרציה כלכלית מקיפה במיוחד בין סין וארצות הברית, יש לך היקף סחר של 650 מיליארד דולר.
זאת אומרת, הגלובליזציה בשיאה זה ארצות הברית וסין והיחסים מאוד סימביוזיים ביניהם.
וגם אין לך מלחמות פרוקסי. ההיבט האידיאולוגי הוא קיים, שני הצדדים מכחישים שהוא קיים, אבל ביניהם, בארצות הברית הם אומרים שהם במלחמה לניצחון על המאה ה-21, והם עושים פסגת דמוקרטיה, ובצד הסיני, שי ג'ינג פינג הוא כל הזמן מסביר את היתרונות האסטרטגיים של המערכת הסיני, של סוציאליזם בעל מאפיינים סינים, ומציג את המערב ככושל ובדיסאורדר, לעומת הסדר, ובעצם עליונות של המערכת שלו.
אוטוקרטיה שקיימת גם בסין וגם ברוסיה כמובן.
זה לא אוטוקרטיה, זה דמוקרטיה של תהליך מלא, whole process democracy, שהיא דמוקרטיה אמיתית. אני לא יודע אם הסינים בעצמם מבינים, אבל העיקרון הוא whole process democracy, ומציינים את זה כל הזמן. בניגוד לדמוקרטיה מערבית, שיש לך ריבוי של מפלגות, ויש לך מלחמה על קולות, אז בסין יש לך את שלטון המפלגה הקומוניסטית הסינית, שהיא נמצאת במרכז, ובמרכזה יש לך את הוועדה המרכזית, ובליבת הוועדה המרכזית יש לך את שי ג'ינג פינג, שהוא כנראה ימשיך לכהונה שלישית.
שמשעמים החדש.
במידה מסוימת, זה נבנה לכיוון הזה.
אלכס, אם אנחנו מדברים על היחסים בין רוסיה לסין, אז לרוסיה באמת יש נפט שהסינים צריכים. מה עוד חוזק הקשר שם, ועד כמה סין יכולה להציל את רוסיה בהקשר הכלכלי?
הייתי אומר שאין שם שום נקודות חוזקה אחרות מלבד נפט, וכפי שאומרים, רוסיה היא תחנת דלק עם טילים, שזה לא השתנה, שזה באמת ככה. וברור שביחסים בין סין לרוסיה לא מדובר בסימביוזה, אלא ברור מיד מי יקבע מה.
הצד החזק כמובן סין.
מה גם שההנהגה הרוסית משך שנים התעלמה ומתעלמת מזה שבמישור העממי, אבל טוביה יודע יותר טוב, אין שום חיבה לרוסיה בקרב הסינים. יש שם דברים באישור השלטון, שלמשל הרבה סינים טוענים שהשטחים בתוככי סיביר הרוסית, זה בעצם זה סיני, וכמובן שסין לא תציל את רוסיה בחינם מהבעיות שהיא יצרה לעצמה.
טוב, בחינם זה אפשר באמת שהנפט יגיע לשם פשוט מאוד בזול. אם פוטין מדבר של המערב, הנפט יעלה 300 דולר עוד שנייה לחבית, אז הסינים יכולים לקבל את זה ב-30 דולר.
נכון, אבל הסינים והם בלבד הם אלה שיקבעו.
הם יגידו מה המחיר שהם קונים?
כן, הם יקבעו לרוסים, הכוונה יקבעו לרוסים, ביחסים בין רוסיה לסין הם לא שווים, ובעצם זאת הבעיה, אני חושב שוב, טוב יתקן אותי אם אני טועה, הבעיה לא שסין היא רעה או מרושעת או כמו רוסיה, אלא שאין יחסי פרטנרשיפ שווים עם סין.
אני יכול לחזק את הנקודות שנאמרו. לגבי היכולת של סין להציל את רוסיה במרכאות מסנקציות מערביות, היא מצומצמת. אפשר לציין כמה דוגמאות למשל. כבר בהכרזה הראשונית של סנקציות על 7 בנקים רוסיים מרכזיים, היה אפשר לראות בנקים סינים מרכזיים, ממשלתיים, שנערכים לצמצם את האפשרות של רכישה של חוזי נפט דרכם מרוסיה.
מחשש לסנקציות אמריקאיות?
מחשש לסנקציות אמריקאיות, וכבר הם נערכו לזה. כמו כן, הצריכה הסינית של אנרגיה וגז היא מוגבלת בתשתיות שקיימות כרגע, שמאפשרות את הצריכה, ואותו דבר גם לדברים אחרים שהם תחת סנקציות, כמו תבואה, שהמחיר שלה גם עלה. ואני יכול לחשוב על החקלאים שנמצאים בצפון סין, שעכשיו רואים שסין תקנה כמויות נכבדות של תבואה רוסית כדי להשלים את החסר, הם לא יהיו מרוצים מזה. וצריך לזכור שבסוף סין היא נפגעת לא פחות ממדינות אחרות מכל הסיפור הזה. רוסיה היא רק ספקית האנרגיה השנייה של סין, אבל יש לה עדיין את ערב הסעודית שהיא צריכה לקנות ממנה עכשיו נפט ב-120-130 דולר, וזה בהחלט יכול לעלות. ויותר מכך, כל דולר נוסף עכשיו שצרכן באירופה או מתדלק בארצות הברית משלם לערב הסעודית, לארמקו, זה דולר פחות שהוא מבזבז באלי אקספרס, בשיין, והרעיון ברור. וההכנסה הפנויה שיורדת במערב, שהם שותפי הסחר חשובים יותר, למרות כל הרטוריקה, יש לך היקף סחר של 830 מיליארד דולר בין סין לאיחוד האירופי, יש לך 650 מיליארד דולר בין סין לארצות הברית, ורוסיה זה עומד על כ-140 מיליארד דולר. אז כבודה במקום המונח, אבל הרבה יותר חשוב לסין לשמור על היחסים כלכליים תקינים עם ארצות הברית והמערב בכלל.
אם אנחנו מוסיפים לנוסחה הזאת גם את זה שהכלכלה הסינית עכשיו פתאום מאיתה וזה מאוד מדאיג אותם כי הם כל הזמן ציפו לצמיחה 1 צמיחה, וכדי להכיל 1.3, 1.4 מיליארד סינים, צריך שהכלכלה תמשיך לצמוח ולהבטיח להם עתיד כלכלי מזהיר, ועכשיו יש בעיה.
בדיוק, מתכנס עכשיו הכינוס הפוליטי החשוב ביותר בינתיים בסין, שנקרא שני המושבים של הגוף המייעץ הפוליטי החשוב ביותר, וגם הגוף המחוקק. ובכנס העבודה השנתי, ראש הממשלה לי קצ'יאנג, הפרמייר, הוא הציב את היעד של ה-GDP, כמו שהם עושים כל שנה, ב-5.5%.
מזכיר תוצר לאומי גולמי.
זה יחסית גבוה, במיוחד שמתייחסים לקורונה, אבל עדיין מדובר בהעטה משמעותית מבחינה היסטורית.
היה שם 8%, 9%, אפילו מספרים דו-ספרים.
כן, היה לך כמעט 3 עשורים שקרוב ל-10%, שזה מספרים דמיוניים, וסין, כדי להמשיך לצמוח ממדינה שהיא עדיין מתפתחת, היא צריכה לשמור על הצמיחה הזו. ולכן אתה רואה גם שסי ג'ינפינג דיבר במהלך שני המושבים, אחד מהדגשים הכי גדולים שלו היה ביטחון תזונתי. הוא אמר שזה נושא שאסור לשקוט על השמרים, וחייבים להקפיד ש-1.4 מיליארד אנשים יוכלו לאכול, ושהצלחות שלהם תהיה מלאה, ולכן גם הסתמכות עצמית היא חשובה, וכל המשתמע מכך.
אלכס, בוא נחזור למלחמה, אמרת מיסקלקולציה של פוטין, עכשיו הוא תקוע, בוא נקרא לזה, בבוץ האוקראיני, מה הלאה?
איש לא יודע, אבל גם למשל בקשר לאיום הגרעיני, עכשיו זה הופך לרציני ביותר, וכל המונחים הנושנים, כמו המכה הראשונה, המכה השנייה, פתאום זה רלוונטי. State of alert, כל מצבי כוננות גרעינית, זה פתאום רלוונטי, ואף אחד לא יודע. כי למשל, מדוע הדבר היחיד כמעט שיכול להציל את שלמותה של אוקראינה, זה no-fly zone, האזור אסור לטיסה, אבל מה זה אומר?
שהמערב יחריש שאסור לטוס שם מעל אוקראינה, ואז הרוסים לא יוכלו להפציץ.
נכון, אבל מה זה אומר? נפרט את זה לגורמים, זה אומר שמטוס רוסי שיחדור לתוך האזור הזה, הוא יופל. עכשיו, אפשר להתמודד עם חיל האוויר הרוסי, טייסים רוסים הם פחות טובים מטייסי נאטו, אבל זה אומר אפשרות של מלחמה עם רוסיה, כולל איומים גרעינים, שזה כבר רציני. והכל קשור. ובניגוד, מה שכן, בניגוד למלחמה הקרה, אז זו הייתה מלחמה של גושים, של בעלי ברית, מלחמות פרוקסי, רוסיה היא לבד, אין לה בעלי ברית, והיא ניצבת בפני אסון הומניטרי.
בלרוס אתה לא סופר.
לא מתוך זלזול בבלרוס, אבל למעשה זה הרי מתקפה על אוקראינה מתנהלת מתוך בלרוס, ואם פוטין יצרף את בלרוס באופן רשמי, הצבא הרוסי יעמוד מול המדינות הבלטיות, שזה כבר מאוד רציני.
חברות בנאטו.
כן, אבל עדיין יש אסון הומניטרי ברוסיה, כי רוסיה לא מייצרת תרופות. נפגעו השירותים הבסיסיים ביותר, ולא בטוח בכלל איך הם יוכלו להתנהל.
טוב, גם לפי הדיווחים שם, תושבי רוסיה בכלל לא יודעים מה מטרת המלחמה, לא מבינים מה הולך שם, הם חושבים שזה עדיין מבצע מיוחד, ומעט חיילים מתים, והכל הולך לפי התוכנית, כי השלטונות שולטים בכל כלי התקשורת, סגרו את הרשתות החברתיות.
קשה לי לדבר על זה בלי התרגשות וזעזוע, כי כשרואים את התעמולה הרוסית ש... כל מה שאמרת זה נכון, אבל כשאנשים, כשמרים להם ילדים הרוגים ובתים הרוסים, אומרים שזה בסדר, כי מגיע להם, כי הם נאצים. זה באמת עיוות מוחלט של כל המציאות.
מה זה אומר נאצים מבחינתם?
זה כל מה שהם שומעים בתעמולה, אבל לפי הקאנון של התעמולה הסובייטית משכבר הימים, נאצי זה כל מי שמתנגד לשלטון רוסי. וכאשר באוקראינה, למשל, יש שם כאלה שמהללים את חמלניצקי, הצורר או את שוחיבת, שזה נכון, אבל צריך לזכור שלא מהללים אותם על זה. זה שהם רצחו יהודים על משהו אחר. וזה באמת פשוט קשה לדמיין את אותו. וגם יש אלפי עצורים, אותם מתי מעט שמצילים את כבודה של רוסיה שיצאו למחות. אבל יש שם נשים עם ילדים שנעצרו והוקעו בתחנות משטרה. זה דבר שפשוט... אני מקשקף את זה, אתה ש... אני יודע, אתה תשמעו. אני ש...
ברוסיה עצמה, נזכיר, לא באוקראינה.
כן, כן, ברוסיה עצמה, כי אותה שכבת דקה של אנשים שכן מבינים מה קורה, זה מעבר לזה, מעבר לשיחות על פוליטיקה. זאת אומרת, המצב שגם לי הוא לא נעים, כי אני משם, ששמה של רוסיה ייזכר לדיראון עולם בכל העולם, וזה יזוהה עם רוע. רוע צרוף, כי באמת קשה להיזכר במקרה דומה של תוקפנות נגד מדינה שלווה ושכנה.
הזכרת נשק גרעיני שהאיומים עליו חוזרים, באיזה תסריט ישלף הנשק הזה?
אם למשל, בתגובה לאיומי פוטין, שביידן היה יוצא באיום דומה, זו דרך בטוחה לסוג של חזרה על משבר קריבים בשנות ה-60.
טוב, על זה תמיד היה איומים, אולי נשלוף, כי כולם פחדו לשלוף ראשונים. פה... אתה מדבר כבר על טילים שאולי יפים לארצות הברית או לאירופה.
נכון, אבל סביר להניח, כמובן לא יכול לחתום על זה, אבל סביר להניח שמצב המערכות הרוסיות האלו הוא לא במיטבו.
הטיל
ייפול... אבל זה מה שקורה, רואים איך הצבא הרוסי מתנהל, אין לו לוגיסטיקה, זה מאוד סביר, אבל שוב, כדי לחתום על זה כשמתעסקים עם איום גרעיני, זה מסובך.
דיברנו על מלחמה הקרה הקודמת, שם היו בבית בריתות, פה צבא סין באמת יכול לעזור, צבא מאוד גדול, כנראה יעיל, עובד טוב בניגוד לצבא הרוסי, ואנחנו מניחים שהם לא ימהרו כך לשלוח חיילים לעזור לרוסיה.
Out of the question, זה לא יקרה, כי זה פוגע באינטרסים של סין, שהם חשובים יותר מאינטרסים של רוסיה, ומדובר בהתאבדות. כרגע, סין יש לה מספיק על הצלחת, יש לה את הבעיות שלה, במיוחד לאור מטרת המאה הבאה שלה, שזה התחייה המחודשת של העם הסיני, הם בינתיים צריכים להתמודד במקביל עם ירידה בצמיחה, בתוצר השנתי, יש לך אוכלוסייה מזדקנת, יש לך זיהום אוויר, יש לך את הקורונה עדיין, ותסתכל על המראות שקורים כרגע בהונג קונג, שיש לך כמעט 100,000 חולים חדשים ביום. עכשיו תדמיין אם חס וחלילה זה יקרה בסין, עם איזה מצב חירום הם הולכים להתמודד, ועדיין יש להם את התחרות היריבות האסטרטגית עם ארצות הברית, זה לא הולך לשום מקום בינתיים. ועם כל האתגרים האלה, הם עכשיו רוצים להוסיף מלחמה שרוסיה גוררת אותם אליה? לא יקרה.
הצבא הסיני במה הוא טוב? תמיד דיברו על זה שהם מחזקים את הצבא, את חיל הים בעיקר כדי לתקוף את טייוואן, אולי עכשיו יש הזדמנות?
הצבא הסיני, היתרון שלו בכמה ממדים. הממד העיקרי זה באנטי-אקסס אריה דנייל, או מניעת גישה בעיקר לאזורים של ים סין הדרומי והמזרחי, שבסוף המטרה שלהם זה הגמוניה אזורית, על האזור הזה, שכרגע ארצות הברית עושה כל מה שהיא יכולה כדי לדחות את היכולת שלה להשיג הגמוניה כזו, ובעתיד העוצמה הצבאית שלה תהיה כל כך גדולה, שזה ימנע אפילו צורך מלכבוש את טייוואן בכוח.
פשוט תיכנה, תרים דגל לבן, תגיד אני רוצה להיות חלק מסין וזהו.
כן, התפיסה האסטרטגית הצבאית, אם אפשר לקרוא לה ככה, היא גורסת שכוח צבאי הוא קריטי, כדי לאפשר את התחייה המחודשת של העם הסיני, שכולל כתנאי מקדים את הייחוד מחדש, הם קוראים לזה, עם טייוואן. שטייוואן, כזכור, היא מדינה ריבונית, דמוקרטית, משגשגת, שאין לה רצון לרוב האנשים שם להיות חלק מסין תחת המפלגה הקומוניסטית של סין.
אלכס, אתה מצליח להבין את המשחק של הייחוד האירופי וגם של ארצות הברית, שמצד אחד כן שולחים נשק, גם לאוקראינה עצמה, מצד שני אמרת שלא מכריזים על האזור אסור לטיסה כי זה אולי חריף מדי. מה הם מנסים לעשות ואיזה עוד שוטים נותרו להם?
המשחק לא כל כך מסובך, מפני שהאיחוד האירופי נבוך. אם אני עוקב אחרי התקשורת הצרפתית, המשחק די ברור. הם מבינים שאסור שזה יקרה. גם איראן נמנעה מלתמוך ברוסיה בגלוי, כי אי אפשר להצדיק את זה. אבל האירופאים, עם כל הרצון הטוב, נמצאים במצב מביך מבחינה צבאית. לגרמניה, לבונדסוור, יש רק 50 טנקים מבצעיים. יש שלושה צבאות רציניים, שזה הצבא הפולני, צבא הצרפתי והצבא הבריטי. אין עוד צבאות, עם זה אי אפשר להתמודד. ומה שההחלטה שככל הנראה נדמה לי מסתמנת, זה להמשיך את נתיב ההספקה דרך פולין לאוקראינה של אמצעי נונמם ונונטט.
ואת זה רוסיה מוכנה לבלוע.
גם אם לא מוכנה, אין לה מה לעשות נגד זה. שוב, אני תמיד נזהר, אנחנו לא יודעים. אבל בינתיים זה עובד, וכמובן גם אם רוסיה תצליח לכבוש את אוקראינה, תהיה שם התנגדות קטנה. קשה ונוראית, וצריך לתספק את ההתנגדות הזאת.
גם אחרי הכיבוש, גם אחרי שאוקראינה טיפול, עדיין ימשיכו לשלוח נשק לפרטיזנים.
תראה, זה מה שקורה, אפשר לראות מה קורה בערים מועטות שהרוסים הצליחו לכבוש. יש שם שנאה מטורפת כלפי הכובש, והרי הרוב המסה של החיילים הרוסים הם נהרגים מבלי שהם ידעו בכלל לאן הם הולכים, כי אמרו להם שזה איזה מבצע משטרתי לשחרור מהנאצים, ופתאום כולם שונאים אותם, ויש גבול למוטיבציה כמה אתה יכול להילחם ולהרוג אנשים שהם כמוך בסך הכל.
מה הקלפים שיש לביידן כשהוא נלחם בשתי החזיתות האלה?
כרגע הוא הראה בצורה די ברורה שהקלף העיקרי שלו, שזה הקלף שהוא שיחק איתו מההתחלה, זה הקואליציות.
טוב, והסנקציות שנגמרו כנראה.
לא, עדיין יש עוד כיוונים שהם יכולים לקחת את הסנקציות, למשל סנקציות משניות, שזה למשל מה שהשפיע במיוחד על הכלכלה האיראנית, ואם זה יקרה שוב לגבי הכלכלה הרוסית, זה גם ישפיע על היחסים הכלכליים בין רוסיה לסין. עדיין הם יכולים להכאיב מאוד לרוסיה בהיבט הזה, והם ממשיכים בינתיים עם הייצוא נשק לאוקראינה, ראיתי אתמול 17,000 נונטטים משגרים נגד טנקים הגיעו לאוקראינה, ואז שהמלחמה הפלישה התחילה. מלבד לסנקציות, החזית האחידה, שהיא באמת חסרת תקדים, והייצוא הצבאי, הפחד של ביידן, והוא אמר את זה גם, שתתחיל מלחמת עולם שלישית. הפחד שלי באופן אישי זה שבאמת זלנסקי, הבקשה שלו להפיכת אוקראינה לאזור סגור, ללא טיסה, יחייב מישהו לאכוף את זה. ואם זה יהיה נאטו או ארצות הברית, ברגע שהמטוס הרוסי הראשון נופל, מלחמת עולם שלישית מתחילה.
אם אנחנו נדבר על איראן, המעצמות, בארצות הברית בעיקר ביידן רוצים לחתום על הסכם, ופתאום יש איזה קלאש בין איראן לרוסיה, האיראנים מאוד רוצים לחתום על הסכם, הרוסים אומרים, שימו לב שהסנקציות, אם מסירים, אז גם אנחנו נוכל למכור להם דברים, ונוכל גם לקנות, ויש איזה קלאש שלא היה כבר הרבה שנים.
נכון, הרוסים מנצלים את הקלף הזה, שגריר רוסיה באיראן קרא לעם האיראני לא להזין לרדיו פרדו, זה רדיו אמריקאי בפרסית, שהם מספרים כל מיני פרטים, אבל צריך לדעת שאיראן גם עושה איזשהו הימור, כי עקרונית לרוסיה אין השפעה של ממש על איראן, אבל מה שבטוח הוא שרוסיה לא רוצה איראן גרעינית, והיא עוד יותר לא רוצה את איראן בתור מתחרה בשוק הנפט, אבל זה מה שיקרה, כלומר אם מחליטים להחרים ברצינות את הנפט והגרעין, גז הרוסים, הרי זה דווקא טוב לביידן להסיר את הסנקציות מעל ייצוא הנפט האיראני.
כך הוא יוריד את המחיר של הנפט העולמי, כי איראן תוכל להתחיל למכור.
כן, אבל יש כאן שתי בעיות. דבר ראשון, כאשר אנחנו מדברים על מחירי נפט, צריך לזכור, זה לא אותו נפט בכל מקום, זה שונה.
יש סוגים שונים, לא ניכנס למורכבויות, אבל סוגים שונים משמשים לתעשיות שונות.
כן, ודבר שני, לעשות עוד פיאסקו נוסף, אחרי אפגניסטן, אחרי אוקראינה, כשהוא סינדל את עצמו, שאנחנו לא הולכים ללחם נגד רוסיה, ועכשיו לא יהיה הסכם עם איראן ללא קנייה אמריקאית מוחלטת, הסרת כל הסנקציות, שזה בלתי אפשרי, לא יודע איך זה אפשרי פוליטית.
בוא נסיים מרוץ החימוש, מלחמת עולם שלישית כנראה לא תהיה, אבל כל המדינות במערב מתחילות לדבר על זה שצריך יותר נשק, צריך להגן על עצמנו, אחרי שנים שהזניחו את זה, תקציבי הביטחון הולכים לגדול, גם ישראל כנראה הולכת ליהנות מזה מקניית כלי נשק.
ואם מדברים על ההקשר הסיני, זה נגיד חלום הבלהות של סין. התחייה המחודשת של נאטו, שכזכור מקרון כבר אמר שהיא brain dead.
ופתאום קמה לתחייה, כמו פרנקנשטיין.
ולא רק שהוא קם מחדש, שקם בסטייל, שביום אחד השולץ באופן יבשושי אופייני לו אומר שהוא הולך לעלות ב-100 את התקציב של הביטחון, ואז הוא אומר, מה, 100 מיליון? לא, 100 מיליארד, למעלה מ-2%, עובר את המחסום הפסיכולוגי. ואתה רואה עכשיו מדינות כמו שוודיה ופינלנד, שהן מדברות על הצטרפות לנאטו.
זה כדי להצבן גם את הרוסים כמובן.
כן, אבל זה גם מתוך חשש אמיתי שלהם. אז מצד אחד, זה משהו שסין לא הייתה רוצה לראות, שזה החזית האחידה במערב, שהיא חזית שהיא באמת מפתיעה בעוצמה ובמהירות שלה. מצד שני, יש משהו שהוא כן יתרון עבורם, בכך שנאטו עכשיו יחזור למה שהוא נועד במקור. זה נאטו, זה בשם שלו, North Atlantic, לא Indo-Pacific. וזה משהו שארצות הברית מנסה כבר כמה שנים. ונאטו בעצמם, הם הבינו את הרעיון והתחילו לכתוב גם אסטרטגיה Indo-Pacific. הם פרסמו אותה בשנה שעברה, וכבר יש להם עוד מסמכים אסטרטגיים נוספים שהם מוכוונים לסין. אבל קיבלו כרגע קריאת השכמה שסין היא לא הבעיה שלהם כרגע.
אז רוסיה היה בעיה, ופה באמת צוברים נשק כדי שרוסיה לא תרצה להתנפל על המדינות הבלטיות או על מדינות אחרות מהגוש הסובייטי לשעבר?
בערך, רק אני יכול להוסיף למה שכבר טובי אמר, שבעצם כל האירוע הזה, זו חזרה להיסטוריה. שום דבר חדש לא קרה, כי רוסיה זה תמיד מתנהלת כרגיל, זו חזרה להיסטוריה, וההבנה שאפשר להגיד, העולם המערבי הוא וילה בג'ונגל הבינלאומי, אין משפט בינלאומי, יש כללים בינלאומיים, ואותם הדמוקרטיה, השוק החופשי, אותם צריך להגן גם בכוח הזרוע, אי אפשר לנצח מלחמה. רק עם סייבר ועם צבא חכם, יש משמעות לכוח אש ותנועה, אבל בסופו של דבר אני יכול להפתיר בבדיחה הסובייטית, האם תהיה מלחמת עולם השלישית? לא, מלחמת עולם שלישית לא תהיה, אבל יהיה כזה מאבק למען השלום שלא תשאר אבן אל אבן.
טוב, עם הבדיחה הזאת נסיים. אלכס גרינברג, טוביה גרינג, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
החיים שלנו מוקפים רעש? זה רחוב תל אביבי ממוצע, הרבה רעש, גם מכוניות, גם אוטובוסים, גם אמבולנסים, שלא לדבר על מטוסים. בדקות הקרובות נדבר על רעש וגם נשמע רעשים. שלום צפרי רינת.
שלום.
ושלום פרופסור יונה קרוננברג, מומחה למחלות אף אוזן גרון.
שלום לכם.
אז צפריר, רעש זה ממש מפגע סביבתי, שאיך מתמודדים איתו?
רעש זה מפגע סביבתי השכיח ביותר בהרבה מקומות, ובישראל במיוחד בגלל שהיא צפופה וקטנה.
וזה בכל מקום, אי אפשר להימלט מזה.
ומתמודדים איתו בשורת אמצעים. יש כמובן טכנולוגיות, או למניעת רעש או להפחתת רעש, ויש כמובן תכנון נכון. זאת אומרת, אם מתכננים מראש נכון שכונה עירונית, איפה יהיו הדברים הרועשים יותר, הרועשים פחות, אז זה עוזר מאוד. וכמובן, יש דברים שאנחנו יכולים לעבור אליהם ממה שאנחנו עושים היום, שיפחיתו מאוד הרעש. אני אתן את הדוגמה הבולטת ביותר, מעבר למכוניות חשמליות ישפר מאוד את העניין הזה ויצמצם מאוד את החשיפה לרעש מתחבורה, כי הן שקטות יותר.
ואוטובוסים, מכוניות זבל, ניקוי רחובות, כל זה פשוט עושה המון המון רעש עדיין, ואנחנו צריכים את זה.
נכון, וגם כלי הרכב הכבדים גם יכולים להיות מונעים באמצעות חשמל, ולכן להיות הרבה יותר שקטים.
למה זה לא קורה תקציב?
קודם כל צריך בשביל זה תשתית מתאימה. רשת החשמל בישראל עוד לא ערוכה לקליטת כמות גדולה של כלי רכב חשמליים. זה המחיר של הרכב שהוא מאוד מאוד גבוה, שכל הדברים האלה ייפטרו ונראה שהם הולכים להתפטר בשנים הקרובות, אז אני מקווה שיהיו לנו מכוניות חשמליות, ולפחות בהיבט של הרעש יהיה שיפור, אני חושב.
אני כרופא מסתכל על רעש מהיבט קצת שונה מאשר ידידנו צפריר, כי רעש יכול לגרום לאי נוחות, ומעוצמה מסוימת יכול לגרום לנזק. מה שאותי מעניין זה יותר אותה עוצמת רעש אשר גורמת לנזק. כמובן יש חשיבות במניעת רעש אשר יכולה לגרום לאי נוחות, אך התפקיד שלי כרופא זה למנוע קודם כל את אותו רעש, עוצמת הרעש, אשר יש בה כדי לגרום לנזק. הכל תלוי בעוצמת הרעש. צריך לזכור שרעש בעצם זה גל קול, וגל קול הוא נמצא בכל מקום. רק מעוצמה מסוימת יש בו כדי לגרום לנזק. אם ניקח למשל כביש סואן. כביש סואן במדידות הוא בערך 65 דציבל. 65 דציבל היא עוצמה אשר איננה גורמת לנזק באוזן הפנימית לליקוי שמיעה, אבל היא גורמת לאינוחות כמובן. נביחת כלבים, היא לא עוברת את העוצמה שגורמת לנזק בשמיעה, אך היא גורמת כמובן לאינוחות.
צעקות שאנחנו שומעים עכשיו זה גם 65 דציבלים.
צעקות זה 65 דציבל, אשר הן מאוד לא נעימות כמובן, מכל מיני בחינות, גם מבחינה אינוחות כללית, מבחינה פסיכולוגית, אבל הן לא גורמות לנזק.
הנקודה שהעלית היא כמובן מאוד מאוד חשובה. השאלה היא עד כמה יש גם נזקים בריאותיים שקשורים בחשיפה כרונית לרעשים שהם עצמם כרעש בודד הוא לא בעייתי.
זה ברור שאם הרעש הוא בעוצמה שגורמת לנזק, זה נזק מצטבר, ברור, כמו כל נזק שהוא אחר בגוף. אותו רעש של אי נוחות, ההצטברות שלו יכולה להיות אך ורק במישור פסיכולוגי, אבל לא ממש רפואי.
אחד הרעשים המפורסמים במדינת ישראל זה נמל התעופה בן גוריון. מיליון אנשים נחשפים כמעט כל יום לרעש של מטוסים, שזה רעש מאוד מאוד בעייתי ומאוד מעצבן.
נכון, ויש באמת עיון מאוד מאוד מורכב מה לעשות עם זה, כי זה השדה היחידי שיש לישראל, וכנראה שבשני העשורים הקרובים לא יהיה שדה נוסף. גם אם עכשיו יחליטו על זה, זה ייקח הרבה הרבה זמן.
כאילו כך זמן לבנות, להקים.
לתכנן, לבנות, להקים.
ואפשר פשוט להוציא את הרעשים לנגב או לאזור פחות מאוכלס.
אם יהיה שדה תעופה בנבטים, אז כמובן שמספר האנשים שיהיו חשופים לרעש יהיה קטן יותר. ברגע שאנשים לא ישנים טוב בגלל רעש, אז ברור שזה יש לזה נזק בריאותי. אז זה נזק לכאורה עקיף, אבל זה נזק שהגורם העיקרי הישיר לו הוא בעצם רעש.
אתה צודק, אבל זה גורם כל כך עקיף שאני לא יכול, קשה לי להתייחס אליו, כי אחר כך תגיד, כל מקרה שבו נגיד יש לשכן כלב, והכלב מאיר את האישה ולא אותך, ואז האישה מאירה אותך, ואתה קם, ואז אתה לא ישן בלילה, ובכן יש נזק עקיף של ארבע גורמים. איך להתייחס לזה?
ספרי, יש שהוא מאמץ ישראלי לטפל בבעיה הזאת, ויש לנו דוגמאות מחול שאנחנו יכולים להביא של מקומות שזה יצליח בהם?
יש הרבה דרכים לטפל בזה, חלקם נעשה שימוש גם בישראל וגם במקומות שונים בעולם, וכמובן זה עבר שינויים עם הזמן. היום יש כבר, למשל, שמישהו מגיש איזה תוכנית, אז עושים מה שנקרא תסקיר השפעה על הסביבה, ואחד הדברים שבודקים זה מה תהיה עוצמת הרעש הצפויה. למשל, אתה רוצה להקים מפעל ליד שכונת מגורים, או להרחיב מפעל ליד שכונת מגורים, אז התסקיר צריך להראות, אפילו באמצעות של אדמיה כלשהי, או סימולציה שמדמה את הרעש, מה תהיה עוצמת הרעש, מי יחשף עליה, לעשות מפות, ולפי זה קובעים את אמצעי המיגון. זה מה שעשו למשל במקרה של נדבג. עשו ממש מפה שלמה תסריט שקבע באיזה אזורים יהיה צריך לעשות מיגון אקוסטי, והמיגון מתחלק לכל מיני סוגים. הוא יכול להיות מגדר, והוא יכול להיות עד לחלון עצמו של הבית שלך.
שהמדינה ממש מימנה חלונות לאנשים שגרים ליד שדה התעופה.
המדינה מממנת בהחלט דברים כאלה, כשזה פרויקטים שלה כמובן. היום יש התדיינות מאוד מאוד ארוכה וכבדה על איך זה יהיה בעתיד, כי המשרד להגנת הסביבה דורש לנקוט בעוד אמצעים בסביבה של שדה התעופה. אגב, יש מומחים שטוענים שישראל צריכה לעשות יותר כדי לשנות את מדיניות ההמראות והנחיתות, אפילו אם זה בא על חשבון הנוחות של חברות התעופה.
אז עשו את זה כבר בלילה, אין המראות ונחיתות, למרות שזה לא נשמר עד הסוף, כל הזמן יש הקלות.
זה לא נשמר, וגם צריך לזכור שזה בעיקר כלפי המראות, הנחיתות, כמו שאמר מישהו שמבין בזה הרבה יותר ממני, עורך דין נרי ירקוני, שהוא איש תעופה, הוא אמר שגם הנחיתות הן גורמות רעש, וגם נתן דוגמאות והסביר. ולכן יש כאן בעיה שדורשת התייחסות, כי אנחנו בשנים הקרובות נהיה עם שדה התעופה הזה, אם לא תהיה זה מגפה חס וחלילה, יטוסו בו הרבה יותר אנשים, והרעש יהיה כבד.
בוא נדבר קצת על מועדונים, זה אחד המקומות שאנחנו הולכים להם והוא פשוט מאוד מאוד רועש. היה דיבור בעבר שפשוט אם הרעש גדול מדי, אז המערכת תחבא את עצמה, אבל זה לא קורה. אז איזה נזק יכול להיגרם לנו שם?
לפי דעתי הנזק שיכול להיגרם בשהות במועדון, או אפילו בשמחות, חתונות או בר מצווה, גבוה הרבה יותר מאשר הנזק שיכול להיגרם לתושבים שגרים בסביבות שדות תעופה. בשדות תעופה יש אנשים שמטפלים בזה וישנם פעולות שנעשות. לא נעשה כלום לענייני הרע שמיוצר באירועים שמחים במרכאות או לא במרכאות. הייתי כבר באירועים כאלה ונאלצתי לברוח משם.
שאיך אתה מרגיש שהרעש חזק מדי?
אני שומע שהוא חזק מדי. יש לך מדד בגוף שאומר מה מידת הרעש, האם היא גורמת לנזק או לא.
אבל כמו שאמרת קודם, גם צעקות זה מציק לנו באוזן, ואנחנו לא בורחים, או ההשפעה שזה יותר קצרת טווח.
אני מרגיש שהצעקה היא פחות מאשר אותו רעש שבוקע מהרמקולים. חלק גדול מהאנשים מדווחים אחר כך שיש להם צפצופים באוזניים ליומיים או שלושה אחרי חשיפה לרעש. כאשר החשיפה תהיה עוקבת, היא תצטבר והצפצוף הזה לא ייעלם. לזה חייבים לעשות, אבל אני לא יודע מה ניתן לעשות כדי לגרום לכך שהנגנים לא יחשבו שאם אין רעש אז אין שמחה.
המשרד להגנת הסביבה בודק עכשיו אפשרות של הפעלת איזושהי מערכת שתאפשר לו לעקוב אפילו מרחוק, כי התקנות כן מחייבות, התקנת מערכת שבה עוצמת הכל ברגע שהיא חורגת מהמותר, המערכת אמורה באופן אוטומטי להפסיק לפעול.
אז אתה הלכת לחתונה, יש מוזיקה רועשת מדי, בום, עברת לשקט.
כן, זה נראה כמו רמזורים, כמו מערכת של רמזורים ממש, אור אדום, ואז אמור להיפסק, אבל יש כמובן הרבה דרכים לעקוף את זה. ולכן המשרד להגנת הסביבה בודק איזו אפשרות לעקוף את המעקף. לא ניכנס לפרטים של זה, אבל זה עוד דרך של איך אתה יכול טכנולוגית להתמודד עם זה, אבל אני חושב שחשוב שתהיה לאנשים גם מודעות, ושאנשים ידרשו את זה, וגם יתלוננו על זה כשזה קורה.
אחת הדוגמאות היא, גם אם אנחנו שומעים רעש של 3 שניות, זה רעש של 120 דציבלים, אז גם זה לא יכול לגרום לנזק, אבל אם זה היה ממש קצת קצת יותר חזק, כל המאזינים שלנו היו מקבלים נזק ארוך טווח?
נכון, זה נכון.
שצריך לשים לב, פתאום אתה מגיע למקום, למשל עם ירי, עם צעקות, אותם חתונות ודברים כאלה, פשוט לברוח, זה הפתרון?
הדוגמה הטובה ביותר זה סירנה של אמבולנס. אם אתה עומד במקרה, במדרכה, איכן שהאמבולנס עובר, לוקח שנייה או שתיים עד שהרעש נעלם ממך, זה יכול לגרום לנזק.
ממש סירנה של אמבולנס, נזק לכל החיים?
כאשר ישנו נזק, אפשרי שהנזק יהיה לכל החיים. עכשיו זה תלוי בגורמים שונים. מה שקורה כאשר גל קול בעוצמה גבוהה נכנס לתוך האוזן הפנימית, יש שם באוזן הפנימית תאים שמעליהם ישנם שערות. השערות האלה הם מתמרים, מתמר, טרנספורמטור. הוא יודע להפוך אנרגיה אקוסטית לאנרגיה עצבית, אנרגיה חשמלית. כאשר רעש אז נכנס בפנים, העצמות האלה נדבקות זו לזו בשלב ראשון ונעלמות בשלב שני. לעתים כאשר הנזק הוא חד פעמי, הן מתאוששות, אם על ידי טיפול ואם בצורה ספונטנית. כאשר הנזק מתמשך, השערות האלה הן לא מתחדשות וזה נזק לכל החיים.
לגבי אמבולנסים, מכוניות משטרה, מכבי אש, אי אפשר פשוט לעבור רק לאורות ולהפסיק עם הרעש?
צריך לשקול פה את השיקולים בין הצורך להגיש עזרה ולהגיע לקומות שבהם אתה רוצה לחלץ וכו' וכו'.
טוב, רואים שזה אמבולנס.
כן, אבל גם השימוש שלהם צריך להיות שימוש מושכל, וגם הם צריכים להגביל את עצמם ברעש. הרעש לא צריך להיות בעוצמה כל כך חזקה בהכרח.
טוב, זה יחסית בקלות אפשר להגיד עד איזה דציבלים אתם מגיעים, וזהו, זה התקן וזהו.
נכון, אני מודה שבמקרה הזה אני לא יודע מה המשרד להגנת הסביבה מתכוון לעשות באופן יהודי. נראה לי שהוא פחות התמקד בעניין הזה, כי זה נראה לו מין צורך חיוני שלא כדאי להגביל אותו, אבל זה גם משהו שכדאי לבחון אותו, כי כמו שאמר המומחה בעניין הזה, אם זה יכול לגרום נזק ממשי, אז זה קצת אבסורדי שנסעת עם רכב כדי לעזור לאדם, ובדרך פגעת באדם אחר.
יצא הוראה מכל בתי החולים בארץ, שכאשר האמבולנסים מתקרבים אליהם עם פצועים ועם חולים, אסור להם להפעיל את הצופר במרחק מינימלי מבית החולים, כי אי אפשר לתפקד אז כאשר הצופר הוא כל כך קרוב למקום שבו...
על הצוותים הרפואיים כן שומרים.
כן, זה נכון.
אם נדבר על מקומות שקטים, למשל שמורות טבע שישראל גם בזה מתקשה ללכת אחרי העולם, יש מעט מדי. בשמורות טבע בודקים שבית שקט שם, אין מטוסים, שומעים את רעש הציפורים וכיף ונחמד? או שאנחנו לא מצליחים להגיע גם לדבר הזה?
יש חוקרת שעשתה על זה מחקר והראתה שיש שם בעיה מאוד מאוד רצינית, ויש הרבה מחקרים בעולם שמראים איך רעש מאוד מאוד מפריע לחיות בר, והוא אחד הגורמים שמשבשים להם גם את השעון הביולוגי, יחד עם תאורה מלאכותית. זה גורמי הפרעה שלא היו מודעים אליהם, ועכשיו מודעים אליהם הרבה יותר. אני שאלתי פרופסור סילברג, שהוא אחראי על הנושא במשרד להגנת הסביבה, בכנס שהיה לאחרונה, אמר שאולי צריך בישראל אזורים שקטים שבהם שומרים על השקט, כמו ששומרים בשמורת טבע, על ערכי טבע, על צומח וחי.
זו תהיה שמורת טבע כמו בספרייה, היה ספרנית, עשה אם יש איזה בעיה.
כן, אז אני כמובן הנחתי שזה wishful thinking, ושאלתי אותו, אז הוא אמר, כן, כמובן שזה wishful thinking, אנחנו לא נצליח לעשות דבר כזה במדינה כמו ישראל.
טוב, אולי במדבר.
במדבר זה קורה, אבל גם במדבר אצלנו בארץ, בחלקים גדולים של היום, שאתה הולך היום, תמיד אתה תשמע איזה טרטור של מנוע, כי איזה מישהו בא לו להשתולל עם האופנוע
טרקטורון.
עם הטרקטורון, עם האופנוע שטח שלו, פתאום יופיע לך אולטרלייט, פתאום כל מיני דברים.
כדי למנוע את עניין הנזק שנגרם ברעש, צריך לפי דעתי שני דברים, ואחד זה חינוך והשני זה עקיפה, ושניהם לא קיימים בארץ. אני יודע, יש לי שני נכדים צעירים, כשנסעתי איתם לגרמניה, אמרתי להם לפני, אתם יודעים, בגרמניה לא צועקים, אז הוא החמוד אמר לי, אבל סבא, איך אני יכול בלי לצעוק? והם באמת, כאשר נפגשים, צעקות בבית. אף אחד לא אמר להם שזה לא בסדר.
נו, אתה אמרת, לא עזר.
אני סבא, אסור לי להגיד. ואני חוטף על הראש מהבנות.
טוב, אז יש משהו משימה לכולנו, ננסה להתמיד. צפרי רינת, יונה קרוננברג, תודה רבה.
תודה.
תודה.
וזה כבר מוגדר האירוע הקולנועי הגדול של החודש, אולי של התקופה האחרונה. שלום, מעיין רוגל.
שלום, שלום.
מגישת הפודקאסט, עושים איזה סיפור כאן אצלנו, ופה על תקן אשת תרבות, או איך נגדיר אותך?
על תקן טכניקאית של סיפורים, אני חושבת שזה ה...
זו הגדרה הקלאסית.
כן.
אז שלחנו אותך לראות את באטמן, וחזרת נרגשת.
נורא נהנית. יכול להיות שזה כי יצאתי לראות סרט בקולנוע אחרי.
סוף סוף, אחרי תקופה כך ארוכה.
כן. אבל נורא נהניתי, היה לי נורא כיף, אני חושבת אבל גם שהיה לי נורא כיף כי היה לי קונטקסט, כי הגעתי באמת אחרי הצפת באטמן, כל מה שראיתי הרבה ימים עכשיו היה סרטים כדי לעשות איזשהו...
עשית שיעורי בית כדי שיהיה איזה סוג של רפרנס.
כדי להבין, כי הייתה כאן איזושהי שאלת מחקר של מה קרה לדמות שלו.
אז בואו נדבר באמת על הדמות שלו, אנחנו מכירים אותו איש עשיר מגותם סיטי, שלפעמים טוב, לפעמים רע, לפעמים מגן על העיר, לפעמים מאיים עליה, ופה הוא מגיע במלוא הדרו, גם עם שחקן חדש?
עם שחקן חדש, זה ריבוט. בעצם הטרילוגיה של כריסטופר נולן עשתה את הריבוט הראשון, אחרי שהיה לנו את הרביעייה של טים ברטון ושל שומאכר, הוא הגיע והוא עשה בעצם ריבוט, והוא סיפר מחדש את הסיפור של בטמן.
האביר האפל.
האביר האפל, מתחילתו עד סופו. זאת אומרת, הסיפור נגמר והוא שלם, ועכשיו עוד פעם, סיבוב חדש.
אז מה אנחנו עושים עכשיו?
יש כאן איזושהי תנועה על כמה צירים, על כמה דברים שאני חושבת שגם משקפים משהו באיך שאנחנו כתרבות רואים את הגיבורים שלנו. בסרטים הראשונים, הסרטים של טים ברטון, אנחנו פוגשים בטמן שהוא ילדי. זאת אומרת, יש בו את האקסצנטריות המוזרה הזאת, קצת כמו ווילי וונקה של ברטון. אנחנו רואים מתבודד והוא ילד.
Do you like eating in here?
Oh yeah. I don't know the truth, I don't think I've ever been in this room before.
ובעצם בשני הסרטים של הראשונים של בטמן, שנעשו דרך טים ברטון, הוא נשאר בדמות הזאת. זה אומר גם שהוא לא פגיע, זה אומר שהכל מאוד קומיקסי, זה אומר שהרעים הם סופר וילנס.
What kind of a world we live in, where a man dressed up as a bat gets all of my press. This town needs an enema.
זה לא סתם רעים, הם רעים עם כוחות על-טבעיים. בואו לא נשכח שאשת החתולי למעשה סוג של זומבי חתולים, קצת מלחיצה ומזעזעת, שלא לדבר על הפינגווין. ובתוך הדבר הזה, בטמן הוא סופר הירו, במלואו. ואז שומאכר עשה כבר צעד ראשון כדי לשנות את הדבר הזה, ואנחנו פוגשים בטמן יותר פגיע, אנחנו סוף סוף מתחילים לדבר ממש על העבר שלו, כמשהו שהוא כואב, ועל על הפיצול הזה של בין ברוס וויין לבטמן, כמשהו שהוא מחזיק אור וחושך, שיש גם לא צד אפל, הוא לא רק ילד שמשחק, כמו בגרסה הראשונה, יש שם משהו מורכב יותר.
אם אנחנו משווים לדמויות של מארוול, אז הדמות שלו בעת הרבה הרבה יותר מורכבת, וגם דמות באיזשהו אופן יותר מעניינת מספיידרמן או איירון מן, וכל הדמויות האחרות במשפחה השנייה.
לגמרי, כי הוא לא היה חייב. אין כאן שום אלמנט על-טבעי, אין לו כוחות על-טבעיים. הכל זה שילוב של אימונים וטכנולוגיה.
וכסף.
וכסף, כן. שזה גם טוב לאימונים וגם לטכנולוגיה. ברגע ששומאכר נכנס פנימה, כל המבט מתחיל להשתנות. עדיין טים ברטון מעורב, אז עדיין אנחנו מקבלים איזשהו המשך, גם מבחינת העיצוב של הסופר וילנס, שבעיניי הם המפלה של הרביעה הזו. שלא לדבר על ארנולד שוורצנגר, באחד מתפקידיו הגרועים, וזה קשה.
Please, show some mercy.
Mercy? I'm afraid that my condition has left me cold to your pleas of mercy.
ובעצם הרביעה הזאת עדיין, גם אם פה ושם אנחנו מתחילים לראות בטמן שחוטף פיצוץ, ויש לו איזה פציעה, זה קטן. זה הדין, הוא סך הכל unharmed. כן, יש כאן כבר שיחה ראשונה על האור והחושך, דרך דמות שהיא משחקת תפקיד די שולי, תפקיד של ניקול קידמן, של דוקטור צ'ייס מרידיאן, הפסיכולוגית שהיא בעצם היחידה אי פעם שהתאהבה גם בבטמן וגם בברוס וויין, בלי לדעת שם אותו בן אדם.
What is it about the wrong kind of man? In grade school it was guys with earrings, college, motorcycles, leather jackets. Now, black rubber.
וכשהיא מבינה שהוא אותו הדבר, היא מקבלת אותו. שזה משהו שהוא בעצם איזושהי פריצת דרך מבחינתו. וזו הרביעה הזאת, ואז אנחנו מקבלים את כריסטופר נולן. כריסטופר נולן אומר, אוקיי, רגע, בואו נספר פחות את כל הצבעוניות, ובואו נדבר על מה קורה לדמות הזאת.
בואו נדבר עליו כבן אדם.
כן, וכריסטופר נולן בעצם מספר כאן סיפור של טרנספורמציה, של גיבור שמתחיל כנסיך, הוא נסיך גותם, הוא לא בן אדם, הוא לא כמונו, הוא אחר. ומנסיך גותם, אחרי שהוא מתייתם, הוא בעצם הולך ושוקע, והופך לתת אדם. זאת אומרת, הוא מגיע למזרח, והוא חי שם כפושע, ורעב, וברחובות, והוא לא אדם, הוא פחות.
פוגשים אותו בכלא בכלל.
נכון. הוא נעשה פחות מאדם. ואז אחרי שהוא יוצא מהכלא, בעצם מי שמשחרר אותו זה ראסל גול, ראש ליגת הצללים, והוא אומר לו, כדי שאתה תוכל לעשות את מה שאתה רוצה להיות מי שאתה יכול להיות, אתה צריך להיות יותר מאדם. אתה צריך להיות רעיון, אתה צריך להיות האפלה. עצמה, אתה צריך להיות הפחד. כלומר, עוד לא היינו בן אדם. אנחנו כל הזמן באיזושהי תנועה. ויש לציין שאת הלימוד הזה שלו, הוא עושה למעלה. כי הוא מתחיל בעצם להיות בטמן, מהכי גבוה שיש, מהפסגה של ההרים שם, עם ליגת הצללים, ומשם הולך ויורד. בשלב הבא, הוא נעשה סופר גיבור. זאת אומרת, הוא עכשיו מגיע לגותם סיטי, והוא רוכש את הגאדג'טים, והוא חוזר לאלפרד, והוא נהיה תותח, והוא נהיה סופר גיבור, והכל מצוין, ויש לו אהבה. וכשהאהבה הזאת, רייצ'ל, מגלה שהוא גם בטמן, היא לא מקבלת את זה.
בניגוד לפעם הקודמת שדיברנו שכן קיבלה, פעם יש סתירה.
לגמרי. ועכשיו הוא צריך לבחור. והעניין הזה של הבחירה נמצא שם. ובסרט השני אנחנו כבר מקבלים אותו אחר. אנחנו מקבלים אותו יותר פעמים פצוע, כואב, מורכב, ובאמצע הסרט השני, בעצם באביר האפל, הוא מאבד אותה. הוא מאבד אותה בגלל בחירה שלו. הוא עושה טעות והיא מתה, האהבה הגדולה שלו, והוא נשבר. אבל זה עדיין לא מספיק. עכשיו הוא לא סופר גיבור, עכשיו הוא גיבור. הוא עדיין גיבור, הוא עדיין מוכר לידי העיר כגיבור, הוא עדיין לוחם, הוא עדיין האור מנצח את האפלה. עד שהוא מגיע לנקודה שהוא מבין שהוא צריך להקריב אפילו את זה. שהוא צריך לבוא ולהגיד, אני אקח את החטאים של הרווי טו פייס, אתם תאשימו אותי בכל מה שרע, אני אשא את החושך. זאת אומרת, הוא עד הסוף הופך לאפלה, והוא בעצם מפסיק להיות גיבור. עכשיו, ואפילו יש לנו את המשפט הזה של גורדון שאומר עליו, He's not a hero. He's a silent guardian. A watchful protector. A dark knight. ואת הוא עכשיו משהו חדש, עדיין לא בן אדם. ואז אנחנו מגיעים בעצם לסרט השלישי, ובסרט השלישי הוא מגיע לשאול תחתית, הוא מגיע פצוע ומרוטש, והגוף שלו מאפן, והוא נזרק שם לבאר העמוקה שממנה הוא צריך להגיח, והוא מגיח והוא בעצם צריך לא לבחור, אלא לוותר. והוא בוחר לוותר על שתי הזהויות שלו, כדי להישאר לא בטמן ולא ברוס ויין, להישאר בן אדם. וזה בעצם המסע שם. ועכשיו, הסרט החדש, אנחנו בריבוט חדש לגמרי.
אז אנחנו מגיעים לסרט החדש, 2022. עוד פעם, פוני הקולנוע רוצים להחזיר דמות שמוכרת, כדי שאת ואני נלך לקולנוע, כי אנחנו כבר מכירים את הסיפור.
הנה, עבד להם.
נכון, עבד להם. ומה עושים? פתאום זה זווית לגמרי חדשה.
אז כאן הם הפכו את הכל. אנחנו מקבלים ברוס ויין אפל ומדוכא. הוא בכלל לא רוצה להיות ברוס ויין. הוא רק בטמן. הוא רק אפל. הוא אומר בהתחלה, I am vengeance. I am the shadows. אין בו שום אור, הוא לא משחק את המשחק של להיות המיליונר החתיך והיפה והנקי והמצוחצח, אין את זה. הוא לא נסיך, הוא רק אפלה. ובעצם הוא מתחיל כאן מסע הפוך. כי בתוך המקום הזה שכל מה שהוא רוצה זה להחדיר פחד, הוא מוצא את החמלה ואת האנושיות, ובעצם בסוף הסרט אנחנו פוגשים אותו עוזר. הוא עושה משהו טוב, הוא עוזר לאנשים, הוא מפסיק רק להיות פחד. כלומר, הוא הופך עכשיו לסופר הירו.
רוברט פיטרסון נכנס הפעם לדמות הזאת, והיא דמות הרבה יותר שוברית.
הרבה יותר שוברית, הרבה יותר... אתה יודע מה? לא, אני באה להגיד יותר אנושית. לא, היא לא יותר אנושית. הוא באמת האפלה. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את הסרט, ואני חושבת שזה חלק מהביקורות עליו, שהוא נורא אפל, הוא נורא רציני. אני מתה על זה.
אורון שמיר, מבקר הקולנוע שלנו, נתן לזה 3 כוכבים בלבד, אמר שזה נמשך 3 שעות יותר מדי. בארצות הברית דווקא הביקורות היו טובות, כי שם אולי אוהבים את באטמן.
תראה, אני אף על זה, כי אני אף על השינוי באיך שאנחנו רואים גיבורים.
את מוכנה גם 5 שעות עם באטמן.
אוקיי, לא נשחק. אבל יש כאן איזשהו משהו במבט הזה, שבא ואומר, אין סופר הירוס, יש בני אדם, ולהיות סופר הירו ולהילחם, יש מחיר, והוא פיזי, והוא נפשי, ולטראומות יש מחיר. זאת אומרת, זה לא מתו לך ההורים, ועכשיו אתה חמודי כזה, מיליונר כיף לך. יש לזה מחיר. וההתמודדות הזאת בין האור והאפלה, בין שני החצאים, נהיית התמודדות הרבה יותר מעמיקה, והרבה יותר מורכבת, והרבה יותר אנושית. ובכלל, אנחנו מדברים על סרט שאין בו שום פנטזיה. אנחנו פוגשים כאן שוב את הדמות של הפינגווין. אין כאן איפור, אין כאן אפקטים מיוחדים, אין כאן יצור מגעיל מרייר שאוכל תינוקות, תודה לאל. יש כאן פושע, בן אדם, עם נכות. אנחנו מדברים כאן על עולם אחר לגמרי.
את ממליצה לראות בשורה התחתונה, ללכת לראות, לקחת בחשבון שזה ארוך.
ללכת לראות, אני חושבת שזה זה כיף. זה כיף למי שמוכן קצת לאפלה.
קצת סובלים, אבל לא?
בכל הקולנוע טוב, לא?
זה בא עם מחיר הכרטיס, את אומרת, הסבל.
תמיד.
מעיין רוגל, תודה.
תודה רבה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות אמיר פקטו וניצה ברגמן, על הסאונד שני אבירם, מאיה בן ניסן ודן ברומר, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט הזה בחנויות האפליקציות, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים, בינתיים להתראות.